ערב טוב, ערב טוב, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. אני מציעה שפשוט נתחיל להתמודד עם הר הפתקים שהשארתם לי כאן, עם הקדשות שונות ומשונות. מי שרוצה ירד לקומה 2, ייקח כיבוד, ילך לשירותים, יחזור, אנחנו מיד מתחילים. סתם, אנחנו באמת עוד מעט מגיעים לפרשה. נודה קודם כל באופן קבוע, כמו תמיד, לאבי גז, מייסד השיעור, אביחי אברהם ונתי צנעני היקרים, המתנדבים המסורים, כל מי שהגיע לכאן בחום הזה, ביום הקשה הזה, בשריפות הזה, אז כל הכבוד לו, וגם כל מי שמקשיב לנו עם מזגן בבית. אנחנו משודרים בשידור חי, באדיבותה של קרן דניאלי, משדרים אותנו יהודה גרובייס ודיני גרובייס, כתמיד אתם מוזמנים לספר לנו מאיפה אתם צופים ומאזינים. אנחנו מודים לקרן דניאלי על השידור, והשבוע נפתחה הרשמה לפרס המפורסם של קרן דניאלי, הרופא של המדינה, רפואה עם לב, על שמה של דניאלי היקרה, וזאת הזדמנות באמת, אם אתם או כל אחד ממאזיננו מכיר, מכירה, רופא, רופאה, שראויים להוקרה מיוחדת כזו, אז החל מעכשיו יש לנו הזדמנות להגיד גם דברים טובים על מערכת הבריאות שלנו ועל אנשים שעובדים בה. אנחנו מודים לשלומו לרר על הגרפיקות, אנשי היכל שלמה וצחי מגנזי מערכים אותנו כאן, הכיבוד בקומה השנייה, אם עוד נשאר, אבל מה שהיה באדיבותם של עמי פייקובסקי ודוד גורדון היקרים, יש לנו כאן קבוצה יקרה ומיוחדת של 40 מורים מארגנטינה. אתם פה? שלום וברכה, ברוכים הבאים, איזה כיף שהגעתם. תודה רבה. החבר'ה האלה רואים אותנו שם והגיעו פעם ראשונה, אנחנו מקווים שאתם לא מאוכזבים מהאכסניה, בית ספר שנקרא תרבות ובית ספר שנקרא אורט בבונוס איירס, אז תודה שאתם צופים שם וכיף גדול שהגעתם אלינו הערב. עוד צופים בנו ומבקשים למסור דש לאריה כהן במחנה הקיץ, קמפ דינה בארצות הברית, ואני יודעת שעכשיו בהרבה קמפים בצהריים שם מצטרפים אלינו, אז ברוכים הבאים. גבריאל בן שרה שמואלוב, לרפואה שלמה, לרפואת הרב, יונתן לוי בן מרים, מסעודה לוי בת מרים, איישה מרציאנו בת מרים, עוד בקשות חשובות לרפואה, לאה בת אפיה, יוסף בן יונה חממה, חיים מיכאל בן פרידה, שמואל בן נחמה, גם בקשות שלא הספקתי להקריא, אנחנו מכוונים על כל בקשה ובקשה, לאה אליהו בן חמו בת שמחה, שושנה רות בת רחל, דומיניק שושנה חווה בת פרלה, חיה קטרין בת אסתר, הילה בת מרים, דוד בן אסתר ורחל בת חיה, רפואה שלמה באמת לכל המצוינים כאן, ולידה קלה ליערה ירחי, אנחנו אולי עד סוף השיעור תבשרו לנו גם מזל טוב, אז אני מקריאה גם את הבקשה הזאת בשמחה. השיעור מוקדש לעילוי נשמתו הלילה, מחר בלילה, יום פטירתו של רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש, אנחנו מרבים לצטט אותו כאן, עוד לעילוי נשמתו של קלפו אלכס בן גמירה, שנינתו היקרה נמצאת בשיעור, לעילוי נשמת אשר מסעוד בן דונה, והסבתא היקרה של חן היקרה, אחת הבאמת יקרות לליבי בשיעור הזה, ובכלל בחיים, סבתא היקרה חנה בת פאימה נפטרה אתמול. אנחנו עוברים עוד שתי בקשות לצערי, אבל פתק מצער ביותר כאן, שני הנערים שנהרגו בתאונת הדרכים, השיעור מוקדש לעילוי נשמתם, עמית יעקב בן גיל, הלל בן איב, ולרפואתו השלמה והמהירה של הבחור שהיה איתם, אלעד בן יהודית. אנחנו עוברים במעבר חד אל המזל טובים, וגם הם לא מעטים, יש לנו פה קבוצה, קבוצה של חוגגים בערב הזה. תמר סלע, מאזיניה הקבועה, עושה קייטנת סבתא, זה מבצע סבתא לשתי הנכדות ממצפה נטופה. הנכדות הן קטיף הלל וירדן, בנות ה-13, שעושות קייטנת סבתא מושקעת, והגיעו אלינו הערב, ברוכות הבאות. יום הולדת שמח לאימא שלי, שבמונטריאול, אבל ליבה במזרח, והיא הגיעה לכאן הערב ממונטריאול קנדה, כדי לחגוג יום הולדת. ברוכה הבאה, מונטריאול קנדה, תודה רבה רבה. מזל טוב, רגע, מי צריך את קנדה, כשיש לנו כאן מישהו שהגיע מאקו. מזל טוב לאלקנה אנקור, לבר המצווה, בחור צעיר ומוכשר, עוד תשמעו עליו, הוא חוגג בר מצווה. עוד בנות מצווה, חיה פרלה, הבת, יחד עם האמא מיכל, הרבה הצלחה בית הספר החדש, ראות בת המצווה עם ההורים דוד ואורית אייגנר, והבת נועם עם האמא מוריה שחוגגות כאן בת מצווה. יכול להיות שנעבור בשבוע הבא לציין את כל מי שלא חוגג משהו, וזאת תהיה רשימה יותר קצרה, אבל זה באמת מרגש שכל כך הרבה נשמות ולבבות מתקבצים איתנו פה הערב, כדי לדבר על פרשת פנחס בזמן שישאר, פרשה שהיא השנייה הארוכה באורכה בתורה, פרשה מרתקת אחרי פרשת נשוא, שהיא ארוכה ביותר, 168 פסוקים, בדרך כלל קוראים אותה לפני תקופת בין המצרים, צום, י"ז תמוז, יום ראשון, כלומר קוראים אותה בדרך כלל לפני ששלושת השבועות מתחילים, וזה כך גם השנה. מבחינת הנושאים, באמת מגוון של נושאים שעל פניו בהתחלה לפחות לא נראים קשורים, נושאים נורא בוערים וקריטיים ורלוונטיים, נושאים שבקריאה ראשונה נראים לך מרוחקים, לא בדיוק קשורים אלינו כאן ועכשיו, וראיתי באמת איך בספרים, זה מעניין לראות איך אנשים הולכים ולוקחים את זה לכל כיוון. מי שרוצה לדבר על קנאות, באמת על קנאות, איך נאמר שם על פנחס, בקנאו את קנאתי, הוא ראה לנגד עיניו פריצות, פריצת גבולות, התבוללות, ומחה על הקשר הזה בין נשיא ישראל לבין מואביה, הוא הפך לסמל, לא למודל תמידי. אבל כשמדברים על קנאות ועל האיזון בין קנאות לשלום, מדברים על פנחס, ואתה רואה הרבה דרשות בכיוון הזה. מצד שני, מי שרוצה לדבר על מעמד האישה, הוא ידבר על בנות צלופחד, שזה גם נושא מרכזי בפרשה. חמש בנות מבקשות נחלה בארץ ישראל ומחדשות בגלל הבקשה שלהם, משה רבנו והקדוש ברוך הוא מודים לדבריהם ומלמדים אותנו הלכה חדשה. מי שרוצה לדבר על ארץ ישראל, ארצנו הקדושה, בוודאי ימצא מקום להתגדר בו בפרשה, ירושת הארץ, חלוקת הארץ, הגורל שכל אחד מקבל את נחלתו וכל שבט מקבל את מקומו בפסיפס היפה הזה. מי שרוצה לעסוק במנהיגות, ידבר על הפרשה שבה משה רבנו מעביר את שבט המנהיגות אל יהושע, סומך אותו ומעביר אותו. מי שרוצה לדבר על החמצות, על כמעט, ידבר על משה ששוב מתבשר, שהוא יעמוד על הר נבו ויראה את הארץ ולעולם לא יגיע אליה. ואפשר גם לדבר על סובלנות, כי יהושע המנהיג הוא איש אשר רוח בו, ניגע בזה קצת בהמשך, אבל מה זה מנהיג, מה האיכויות, מה הדמות, מה זה איש רוח. ובסוף הפרשה, קורבנות וחגים, כלומר כל נושא מעגל השנה, גם הוא מופיע ובהרחבה. תורת חיים, אין מה לעשות, באמת באמת הכל, כמו החיים שלנו, הכל מעורבב וקשור זה לזה. ניסיתי ברשותכם, לא נדבר על הכל, אבל קו שהוא כן, אפשר להגיד, שוזר את הפרשה וקופץ ככה לאורכה, בארבעה סיפורים שונים, אפשר לקרוא לזה בימינו בן של. אתם יודעים מה זה בן של? בן של, אבא שלו מפורסם, אבא שלו חשוב, אבא שלו עשיר, אז הוא בן של. מה זה אומר להיות בן של? מה הקשר המשפחתי של הורים ובנים מייצר עבורנו? האם זה פוטנציאל והזדמנות, או דווקא להפך, זה דווקא מחייב אותנו יותר, ולפעמים אנחנו יותר נכשלים אם ההורים שלנו הם איזה מי יודע מה. אנחנו נתבונן לארבעה פירושים, ארבעה סיפורי בנים של, לטובה ולרעה, לברכה ולקללה, לאורך הפרשה, האם אנחנו מקלקלים או משפרים את מה שאנחנו מקבלים מאבא ואמא שלנו. ארבע דוגמאות שחקוקות בהיסטוריה שלנו. אתם מכירים את הסיפורים? נשים לב לאורך הערב בעצם מה כל אחד אומר לנו. בני קורח, רבותיי, יכול להיות שאנחנו עכשיו הולכים לקרוא את אחד הפסוקים הכי אופטימיים בתורה. בעיניי הוא הכי אופטימי. כל פעם שאני רואה אותו, כל שנה מחדש, זה פשוט מסר כל כך כל כך יפה. ניתן את ההקשר, עם ישראל עובר מפקד. עוד מפקד. שוב, אנחנו נספרים, כולם ערוכים ומתכוננים לפי משפחות ולפי שבטים, אבל תוך כדי, הפסוקים ככה אומרים, אז זה משפחת זה וזה, משפחת זה וזה, שבט זה וזה, ומזכירים על הדרך שחלק ממשפחת קורח חסרה, בגלל אותו משבר, מזכירים את מחלוקת קורח וכל עדתו, כולנו זוכרים, קורח דרש בגלל אגו, בגלל כבוד, דרש את הכהונה, דרש הנהגה, נגמר, כן, איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים, האדמה פערה את פיה ובלעה אותו ואת כל בעלי המחלוקת, והנה פתאום, ארבע מילים, תוך כדי העלילה, אנחנו מחכים לך לשמוע מה קורה עם שבט זבולון, תספרו לנו את שבט יששכר, ופתאום, פסוק אחד, ארבע מילים. ובני קורח לא מתו. אתה שואל את עצמך, ומה קרה לבנים של קורח? הם לא מתו. אם אנחנו היינו כותבים את זה, היינו אומרים, שים לב, אבל היי, אבל בני קורח לא מתו. היי, תראה, בני קורח לא מתו בסוף. זה כאילו מה שהפסוק בא להגיד. איך הם ניצלו מהדבר הזה? איך הם לא מתו? ולמה התורה מציינת את זה בפנינו? רש"י, במקום, מסביר. הם היו בעצה תחילה. עצה לא טובה, כן? העצה השטות שקורח יצא אליה, המחלוקת. הם היו איתו בעצה תחילה. אבל זה שאבא שלך קורח, זה שאתה מצטרף אליו בהתחלה, זה שיש לו כבר 250 איש איתו, זה שזה כבר נראה אבוד, שכבר יצאתם פומבית נגד משה ואהרון, אין פה הסללה. יש ביטוי כזה, הסללה, שאין מוביליות חברתית. בן אדם נולד בשכונה מסוימת, יש לו הסללה לכיוון מסוים. בן אדם הוא כבר... אין פה הסללה. כשמדובר על יצר טוב ויצר רע, בני קורח לא מתו. הם היו בעצה תחילה, ובזמן המחלוקת, לא לפני, בזמן שהאש כבר מלחכת, בזמן שהאדמה כבר פוערת את פיה, בזמן שזה כבר בכל העיתונים, יש כבר את קורח וכל עדתו, יש את משה ואהרון, בני קורח יראו תשובה בליבם. וזה הספיק. הם אמרו לעצמם, אנחנו חוזרים בנו, וזה הציל את חייהם לנצח, ושמו אותם לנצח בצד שלנו, של ממשיכיהם, ולא בצד של קורח שנעלם מן ההיסטוריה. הרעיון הוא כל כך כל כך עמוק, שבעצם, צריך אולי טיפה להתעכב על זה, בני קורח לא יצאו לקרב, הם לא נלחמו, הם לא אמרו מי להשם אליי, משה ואהרון, אנחנו עוברים צד, הם לא צעקו, אבא אתה טועה, הם לא אמרו לעם, תעזבו את קורח, הם רק יראו תשובה בליבם, הם רק הוציאו את עצמם מהסיפור הזה, ואמרו כן, משה ואהרון הם המנהיגים, זאת טעות, אנחנו לוקחים צעד אחד אחורה. לפעמים לא צריך להילחם ביצר הרע, לפעמים צריך רק לברוח ממנו, להציל את נפשך, לפעמים, לא תמיד צריך להיות הגיבור הכי גדול, הגבר גבר שיוצא ונלחם, הם לא לקחו רומח וחנית, הם רק לקחו צעד אחורה, ובזה הם ניצלו. תמיד אפשר לחשב מסלול מחדש, רגע לפני התהום, והתהום כבר הייתה פעורה, רגע לפני המוות, רגע לפני שאתה אומר, טוב, כבר מה, המלחמה התחילה, גם כשהמלחמה התחילה, אתה יכול לחלץ ולמלט את נפשך. לכן המילים האלה כל כך כל כך אופטימיות, ולכן בני קורח משובצים בפריים טיים שלנו. לא כל כך שמים לב לזה. דיברנו על זה ערב ראש שנה. פתאום נזכרתי בזה שוב השבוע, לאור הפרשה. ערב תקיעת שופר, דקה לפני שכל עם ישראל מתכנס, מאזין בדממה לכל תקיעת השופר ומברך עליה, בשם ומלכות מברך על זה שהולכים לתקוע בשופר, אנחנו מזכירים אותם. את החבורה הזו. בני קורח לא מתו, וזה צילום מתוך סידור התפילה, כל אחד יכול לבדוק במחזור תפילה שלו של ראש השנה, תסתכל בכל מקום, בוויקיפדיה תראו את זה, זה בכל הנוסחים. לפני שאנחנו תוקעים את התקיעות של השופר, 7 פעמים כתוב שם להגיד את המזמור הזה מתהילים. איזה מזמור? למנצח, לבני קורח מזמור. זה הניצחון, בני קורח ניצחו היסטורית, הם ניצחו את הניצחון הזה, וברגע מיוחד הזה מזכירים אותם. הייתי אצל אחד הפרשנים, אצל הרב אלימלך בידרמן, שדווקא זה מסר מאוד אופטימי לכולנו. אתה מגיע לראש השנה ואומר, נו מה, באלול לא עשיתי כלום, לא, אני לא מוכן, אני לא בדרגה, אני לא הגעתי לראש השנה כפי שאני רוצה להגיע. אנחנו מזכירים לך את בני קורח. גם ברגע האחרון אפשר לעשות פניית פרסה. כאן ועכשיו, רגע לפני תקיעת שופר, תהרהר תשובה בלבך, זה מספיק, רשי אמר. הם ניצלו רק על איזה ערעור בלב, וזה גם מספיק. אז הם נותנים לנו באמת איזשהו, הייתי אומרת, שיעור מאוד מאוד גדול. אפילו אם אבא שלך כזה רשע, הרי לנצח, לדיראון עולם, המחלוקת הזאת תיזכר כאדם שכולו אגו וכבוד, שזאת המחלוקת שהיא הכי לא לשם שמיים, ככה יהיה כתוב במסכת אבות. אפילו אם אתה בן של קורח, אתה יכול להיות בעל תשובה, ואתה יכול להיות רגע לפני תקיעת שופר לנצח, אצלנו גם בראש שנה הבא עלינו לטובה, נזכיר את בני קורח. זה מסר ראשון שפרשה אומרת, ושימו לב, היא תוך כדי מפקד לכאורה אפור, לכאורה זה מפקד רשות האוכלוסין, יאללה, צ'ק, משפחת זה, משפחת זה, משפחת זה, רק מדי פעם היא נותנת לנו הערות קטנות כאלה, שמסתירות מאחוריהן סיפורים גדולים. אז התורה ממשיכה במפקד, היא מתחילה, ואז מדברים על הלוויים, אהרון, משה, נותנים ככה, מרים, מדברים על כולם. כמה ילדים בכל מקום, ומשפחות ועניינים, ואז מגיעים לעוד בן של, עוד בן של, הבנים של אהרון. קודם דיברנו על בנים של רשע, שחזרו בתשובה. פה מדברים על בנים של צדיק, לא סתם צדיק, אהרון הכהן, כן? זה הדבר עצמו, גדול מרבן שמו. הצדיק, אוהב שלום, רודף שלום. רק לפני שבוע ראינו איך כולם התאבלו, כל האנשים והאנשים, התאבלו על זה כשהוא נפטר, 30 יום בחרו אותו, כי הוא היה מטיל שלום בין האנשים, והוא היה באמת מכיל את כולם, וכו' וכו'. אנחנו, נו, יודעים מי זה אהרון הכהן. והנה על הדרך מזכירים לנו, והתורה חוזרת לאירוע הפרובלמטי הזה בשנית, כבר דובר עליו בזמנו, בזמן אמת, אבל גם כשהיא סוקרת את כל המפקד הזה, שעושה איזו פרספקטיבה על 40 שנה במדבר, היא מזכירה לנו, אפשר להגיד ככה, בני קורח לא מתו, בני אהרון כן מתו. בני אהרון כן מתו. בני אהרון מוכיחים לנו שאפשר להיות הבנים של אהרון ולמות בגלל חטא. ויוולד, ככה בפרשה השבוע מספרים עוד פעם את כל הסיפור. ויוולד לאהרון את נדב ואת אביהו, את אלעזר ואת איתמר, וימת נדב ואביהו, בהקרבם אש זרה, לפני השם, כבר דיברנו, למה עוד פעם להעלות את החילול השם הזה? תורה מזכירה את הסיפור הזה, ואנחנו נזרקים שוב לשאלה ששאלנו גם בזמנו, מה זה אש זרה? מה הייתה הבעיה? מה הבנים של אהרון לא הבינו? מה קורה פה? קודם כל אנחנו רואים פה את עוצמתה של הבחירה החופשית, נכון? כלומר, אי אפשר להגיד כל החיים, אבא שלי כזה, אמא שלי כזאת, עשו לי, אכלו לי, שתו לי, ככה אני, ככה נולדתי, מה אני אעשה, זה הטבע שלי. אנחנו רואים שמה יכול לצאת מבן של קורח, להבדיל מה יכול לצאת מבן של אהרון. כלומר, לפני כל האיחוס והמשפחתולוגיה והגנטיקה, בסוף יש גם בחירה חופשית מאוד מאוד גדולה לבנים של קורח, לבנים של אהרון. אבל אחרי שאמרנו את זה, אוקיי, יש בחירה חופשית. מה מבדיל בין שני המקרים? אם נסתכל על הבנים של קורח ועל הבנים של אהרון, על שני המעשים האלה, ושוב, ננסה ללמוד את זה גם לעצמנו, הרב שמשון רפאל הירש, הרש"ר הירש, אומר שצריך ללכת לרגעים, לריל טיים, לזמן אמת של המחלוקת, ולעקוב, לראות בתזמון שנייה אחרי שנייה מה קרה שם. אז אצל בני אהרון, אנחנו יודעים שהם נכנסים למקדש בפתאומיות. האש הזרה הזאת, זה היה בבום, באיזה בומבה, בוואו כזה. הם באו, יש פרשנים שאומרים, מתוך אלכוהול, שתייה, שזה לגמרי, אתה לא מיושב. הם באו בהתלהבות, הם באו מתוך קנאה במשה ואהרון, מי שזוכר יש מדרש, שהם אומרים, מתי ימותו כאילו שני הזקנים האלה, ואנחנו נמלוך, אנחנו נהיה המנהיגים. חוסר סבלנות, חוסר כבוד כלפי, מה זה? לחכות שמשה ואהרון ימותו? יש כאלה שאומרים שהם באו מתוך איזה, דווקא מתוך רוחניות מאוד מאוד גבוהה, אבל שוב, שהיא פורצת גבולות. משהו כזה, אש זרה. הם באו בוואו. מה מבדיל אותם מבני קורח? ההתבוננות. האיפוק, הזמן להתבונן. אם תרצו, יש ביטוי היום, שבמש, הפסוק ממש אומר אותו. מכירים את הביטוי, תן לי לישון על זה לילה? בוא, אתה מציע לי עכשיו, אני על כל דבר כמעט אגיד את זה. תן לישון על זה לילה. תן לישון על זה לילה. לראות איך נקום בבוקר ואיך נראה. צריך יממה. צריך יממה, אפילו בדברים, אני אומרת לכם, סתם קטנים. טור בעלי, יש לו טור בעיתון, וגם לי. אני מאוד מאוד לא אוהבת שהטור מוכן ונשלח ויורד לדפוס באותו יום. וגם ידידיה מסכים איתי. אתה כותב ביום שלישי, ישן, קורא שוב ברביעי. לא משנה שבישראל הכל משתנה בינתיים, כל הטור שכתבת כבר לא רלוונטי. אבל נגיד אפילו השיעור הזה, אפילו השיעור הזה. אני ממש לא אוהבת, ויוצא לפעמים מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים, עכשיו החופש הגדול בכלל, שכאילו הוא נכתב ומתארגן על עצמו ביום רביעי. ממש רוצה לישון על זה לילה, ולמוחרת להסתכל עוד פעם על כל המבנה וכו'. וכל אחד בחייו יודע כמה זה טוב לישון לילה אל דברים. ודאי כשמדובר במחלוקת, קורח וכל הדתו. שימו לב, זמן אמת, אני הלכתי לפרשה ההיא, וישמע משה ויפול על פניו, כן, בפרשת קורח, וידבר אל קורח ואל כל הדתו לאמור, בוקר. תנו לי לישון על זה לילה, תנו לעצמכם בוקר, ויודע השם את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. בבוקר הקדוש ברוך הוא יבדיל בינינו, בדרך נס, בדרך פלא, עם המטה שפורח, בוקר. בואו נמתין, שבוקר גם מלשון התבהרות, באמת, לא רק העולם יותר בהיר, גם השכל, בלילה חשוך, בבוקר בהיר. בואו ניתן לדברים להתבהר, כמו שאומרים בעברית. ופה בא הרב שמשון רפאל הירש, ואומר, זו הנקודה שבגללה בני קורח יצאו מן המחלוקת, ותראו איזה יופי של מילים. לפני 200 שנה בגרמניה הוא כותב את הדברים הבאים. זו יצא לכל דבר בחיים. יש להמתין עד שיפנה היום, ויהי ערב וגם בוקר. יש ערך ליום שלם. יש לתת להם זמן להתיישב בדעתם. ובייחוד יש להניח אותם לעצמם בשעות המנוחה וההתבודדות של הלילה. בשעות אלה כל אדם קרוב אצל בני ביתו, והוא פנוי לירורי ליבו. יותר שקט, פחות משגעים אותך. ובאותו זמן הוא גם רחוק מהשפעת חברים מסיתים. כל היום היו מרחלים באוהלים, קורח ועדתו. עכשיו כל אחד באוהל שלו, עם מחשבותיו. כך ברגע ההכרעה, חזרו בני קורח אבדון שנגזר על אביהם. הקלישאה לספור עד 10, בסדר, לספור עד 3, היום זה גם משהו. האמירה פשוטה, תנשום רגע, רגע, קודם כל תנשום. חכה 5 דקות לפני שאתה עונה לו, אל תגיבי לה. רגע, זה לא עצות, זאת האמת לאמיתה. אנחנו רואים את זה כאן, ובחרתי שתי דוגמאות מתוך אין ספור, כל חיינו, המציאות בעצם מעיצה בנו להגיב כאן ועכשיו. המציאות בעצם באה ולוקחת המילה בוקר ומוחקת אותה. עכשיו, כאן, מיד. לא הגבת באמת, באונליין, כבר עברנו הלאה גם, אנחנו כבר לא, אתה כבר לא רלוונטי. והיופי, אני חושבת, בדוגמאות שנביא עכשיו, בחרתי באמת שתיים שככה קרובות לליבי, אבל מייצגות מאוד, אני חושבת, את רוח התקופה. אתמול הייתי באיזה צילומים במשך 3 שעות, בלי סלולרי, שזה באמת לא ככה נותקת לגמרי מזה, מדי פעם ציצה רק לראות של משהו דחוף, אבל מאוד מאוד מרוכזת באיזה צילומים למשהו. אני יוצאת, אני פותחת, ונראה בפיד בפייסבוק מישהו כותב, די נמאס כבר מכל הטרנד הזה של התמונות של הזקנים, חפרתם. אתה, מה זה מעניין? לא הייתי פה 3 שעות, הוא כבר נמאס לו מהטרנד, כאילו, הטרנד כבר התחיל, כבר הגיע לסי וכבר נמאס לו, אוקיי, בסדר, מעולה, באמת נמאס. אבל בסדר, זה כאילו האפליקציה שלוקחת לך את כל הפרטיות וכנראה את כל פרטי האשראי ואת כל הזה, אבל היא מביאה לך תמונה שלך עוד 40 שנה, איזה מגניב. אז בכל מקרה, סתם זה יצחק אותי כזה, כאילו לא הייתי מחוברת 3 שעות, הוא כבר נמאס לו הטרנד. אז באמת 3 שעות זה נצח. ואני רוצה להראות 2 דוגמאות לשלפנות. והעידן הזה של השלפנות הוא לא טוב. הוא מחדד אותנו להיות מאוד אגרסיביים, מאוד לא מדויקים, לעשות טעויות. הראשונה היא טעות קטנטנה. לא מזמן, יאיר לפיד צייץ משהו בטוויטר, שהיא הרשת שאין בה בוקר, טוב גם בכל האחרות ובוואטסאפ בטח, אבל צייץ משהו בטוויטר, ממנו עלה שהוא בעצם תומך במדינת כל אזרחיה. שזה הגדרה של בעצם לא מדינה יהודית לפי חוק הלאום, או לפי הגדרה אפילו של מגילת העצמאות, משהו שכאילו היה נראה לא ברור, מה נסגר אחי, כאילו לא קראת את זה לפני זה, ותקפו אותו מפה, תקפו אותו משם, אולי לא חשב עד הסוף מה זה אומר מדינת כל אזרחיה, ברור שהיא כל אזרחיה במובן האזרחי שוויון זכויות, אבל יש לה צוויון מסוים. בקיצור, לא יודעת, שכח לרגע את ספר האזרחות, והציוץ הפך לפרודיה, פדיחה, תקפו אותו מאוד, זה פה, שם. ואז הוא הוציא את ההתנצלות הבאה. הנה 2 תובנות על מדינת כל אזרחיה. 1, אני נגד. 2, רגע צייצת שאתה בעד. 2, לא מצייץ יותר מהמקלחת לפני שאני מתנגב. אוקיי, יאיר, כאילו, בוא. רוב הגולשים, הנה, אתם רואים פה התגובה הפופולרית ביותר שם למטה, מישהו, יוסי סעידוב מגיב לו, יוסי דוידוב. אתה מנסה לצאת מהפדיחה באמצעות חוש הומור, עזוב, תתרחק מהטוויטר לכמה ימים או שנים. שזאת עצה טובה לכל אחד מאיתנו, השלפנות הזאת, כן? אוקיי, יצאת בהומור, יצאת בציניות, בבדיחה, בסדר, נו, אוקיי, זה קורה המון, להמון פוליטיקאים, אתה מדי מהר צריך באמת לתקתק תגובה. קורה עוד משהו מעניין בימינו, ירד הפילטר של האורך אצל העיתונאים, והפילטר של הדובר אצל הפוליטיקאים. זה נורא מעניין, פעם עיתונאים, נגיד, אני גיליתי היום שהמון עיתונאים לא יודעים לכתוב, כי אתה רואה איך הם כותבים בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, אתה רואה שהם בקושי עם זמני פיסוק, וכאילו הם כזה נותנים את החומר הגולמי. אז אתה אומר, אז כל השנים במערכת מסדרים להם את זה, כי אתה בעצם חשוף אליהם מאוד 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 אישית. וגם אצל פוליטיקאים תמיד היה דובר, כאילו, בסדר, הם ניסחו תגובה, ואז הדובר הפיץ. עכשיו כאילו זה אצלם ביד, הרי מדברים באמריקה איך העוזרים מנסים לקחת מטראמפ את הסלולרי, שהוא לא יכתוב הכל כאילו מהפרופו, כן, בוקר ממש. אז הבנתם בקיצור. זו דוגמה אבל כלילה. דוגמה שנייה, הראינו אותה פה בעבר בזמן שהתרחשה, אבל קשה לי לשכוח את הדוגמה הזו. היא בעיניי טרגדיה שמדי פעם צריך לעצור ולהתבונן בה. אני מראה אותה לא מעט בכיתות, תיכונים, חיילים, מכינות דם צבאיות, חבר'ה יותר צעירים, למרות שגם פה יש לנו בגילאים האלה, אבל אני מראה אותה הרבה לתלמידים, ואנחנו עושים ממש מתבוננים בזה. כל אחד מאיתנו יכול להתבונן בצילום מסך הזה ולהפנים. שימו לב, הפיגוע הנורא, הרב רזיאל שבח, השם ייקום דמו, מחוות גלעד, בעלה של יעל שבח היקרה, אבא לשישה, נרצח, ונלחם על חייו, הוא נפצע קשות תחילה, ואחיו ששמו אלדן, אלדן שבח, מפיץ הודעה בקבוצות בשעה 9:24, וכותב, נא להתפלל לרפואת אחי היקר, רזיאל בן אילנה, שנפצע בצווארו בפיגוע הירי, אנא אחים יקרים, אנא מכם. הודעה הזו יוצאת בקבוצה, לא נגיד את שם הקבוצה, 9:24. כעבור 3 דקות, 9:27, מישהו שהשחרנו את שמו כמובן, כותב, לוקח, מצטט ועושה הגב וכותב, לא רלוונטי לצערי. כך אלדן מתבשר בעצם שאחיו נפטר, שמאמצי אחיה לא הצליחו, והצילום מסך המצמרר הזה מתחיל לעשות את דרכו לעבר הווירליות. כלומר, אנשים מצלמים ומפיצים, זה הגיע גם אליי, ומהרבה מאוד כיוונים אנשים מזדעזעו מזה. ראיתי את הדבר הזה, ונוצר קשר ביני לבין המושחר, מי שכתב את הדבר הזה, וראיינתי אותו לחדשות, כי הרגשתי שיש פה משהו שהוא הרבה מעבר לצילום מסך ולטרגדיה המזעזעת הזו. זה עלול, חלילה, לקרות לכל אחד מאיתנו. זה לא שהוא לא נורמלי, זה לא שהוא רשע, אני יכולה לספר לכם מי הוא ומה הוא, ויחידה צבאית, ילדים, אישה, מקום מגורים, נורמטיבי לחלוטין. גם לנו עלול לקרוא אסון כזה. הוא אומר לי, תשמעי, לא חשבתי, הרי אנשים עושים מעתק הדבק על הודעות כאלה. היה לי ברור שזה לא באמת אחיו. מישהו לקח מאיזה קבוצה של קבוצה של קבוצה אתיק ושם את ההודעה המקורית של האח. מה, אני שם לב את השם שלו? מה, אני שם לב שזה אחיו? ראיתי באיזה קבוצה של מדה שהאחיה איזה. אז אמרתי, אני רוצה להיות ראשון. הוא אמר לי בריאיון, היום אני רוצה להיות אחרון. אין לי שום רצון להיות ראשון. בוקר, תישן על זה לילה, תמתין, תחכה. כל המציאות אומרת לך, עכשיו, פה, וזה, ואתה אומר לה, אני רוצה להיות מבני קורח ולא מבני אהרון. כן, שתי טרגדיות שהפרשה ככה מציפה לפנינו. עד כאן על בנים של ובנים של. זה מאוד מעניין, אחת המילים הפופולריות בעברית לדעתי זה ובניו. אם תצאו פה ותסתכלו מסביב, אתם תראו מוסך משהו ובניו, שווארמה משהו ובניו, משרד עורכי דין, פירמה משהו ובניו. יש משהו כזה שכאילו, בטח, like father, like son כזה, ובניו, הכל נשאר במשפחה. ואנחנו רואים פה שזה לא נכון. זה לא קורח ובניו, זה לא תמיד אהרון ובניו. ועכשיו אנחנו נראה משהו שהוא בכלל בנותיו. מאוד מעניין גם. האבא שלהם, אנחנו לא יודעים בדיוק מה היה החטא, אבל הוא חטא ומת במדבר. יש על זה כל מיני פרשנויות. והבנות שלו מלמדות אותנו ונותנות לנו שיעור מאוד מאוד חשוב ערב הכניסה לארץ, לכל אישה, גם לכל גבר, כדי שיזכרו מי מבינות פה באמת מה הולך מסביב. ואני מדברת כמובן על בנות צלופחד. צלופחד, בעל השם הייחודי, מת במדבר, והותיר 5 בנות, הוא נתן להם שמות יפהפיים, עוד מעט נראה. והבנות האלה, רק ככה נסביר, מגיעות למשה רבנו ודורשות נחלה. אבל עוד קודם צריך להסביר, כל האירוע, אפשר להגיד המגדרי, כן, בין גברים לבין נשים במדבר, אני חושבת שאנחנו לא מספיק מפנימים אותו, עד כמה זה לא היה, אני כמעט אומרת בצורה חריפה, דתיים חילונים, אלא גברים נשים, או סליחה, אופטימיים פסימיים, או מאמינים לא מאמינים. ממש בצורה כמעט כמעט גורפת, עם פה ושם חריגות, אנחנו רואים שאנשים מבינות את הסיפור הרבה יותר מוקדם והרבה יותר לעומק, בכלל כאילו יש עם מי לעבוד, איתן, ואיתם יש רוב הצרות קורות. ואני אראה לכם שנייה מה בעצם, איך אנחנו רואים את זה בצורה מספרית, בצורה שהיא פשוט מזעזעת. הרי המספר הסופי של בני ישראל בפרשה הוא מספר עצוב, הוא 600 ומשהו אלף, בדיוק כמו אותם 600 ומשהו אלף, די דומה, לציבור שיצאנו איתו. מה קורה פה? 40 שנה ועם לא גדל, לא מתרבה? יצאתם מצרים 600 אלף, אתם נכנסים לארץ 600 אלף? ומסביר לנו הפסוק בסוף המפקד. ובאלה לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. המפקד ההיסטוריה הוא נמחק. זה נורא, זו טרגדיה. זה לא אותם 600 אלף בכלל, ולא בצורה טבעית. כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר, ולא נותר מהם כי אם שני המרגלים, היחידים שלא התבלבלו, כלב בן יפונה ויהושע בן נון. זו טרגדיה מזעזעת. אנחנו בעצם אומרים ש-40 שנה אנשים מתו סדרתית במדבר, יש לנו 2 מחטא המרגלים, והילדים שנולדו, הילדים והילדות, שנולדו במדבר, דור המדבר החדש, הטרי, נכנס לארץ. אז אני דמיינתי את זה ככה, שיש יהושע וכלב הקשישים, וכל הדור הצעיר ככה נכנס בשמחה לארץ ישראל. אבל אז אתה מסתכל על רש"י. הפסוק הזה שלנו אומר, ובאלה לא היה איש מפקודי משה משם. מהמפקד ההוא לא היה איש שהיה. איש, אבל כן הייתה אישה. רש"י אומר פה סקופ, סקופ היסטורי, סקופ מטלטל, שימו לב. אבל על הנשים, כן, ובאלה לא היה איש. אבל על הנשים לא נגזרה גזרת המרגלים. לפי שהן היו מחבבות את הארץ. כבר בגזרת המרגלים הן לא רצו לנטות אחרי המרגלים. האנשים אומרים, ניתנה ראש ונשוב המצרימה, כן, בכל החטאים, בחטא העגל ובחטא המרגלים, ואנשים אומרות, תנה לנו אחוזה. לכך, כאילו, לכן, נשמחה פרשת בנות צלופחד לכאן. לא סתם אנחנו מיד מיד נגיע לפרשת בנות צלופחד. זה הזמן להסביר את הרוח הנשית שחפפה על כל המסע הזה. עכשיו, מה קרה? נתקלתי בזה היום בצהריים, אפרופו להכין לראש וזה, בסדר? רוב השיעור הוכן היום. זה לא תקף ביולי-אוגוסט, אבל הכנתי את השיעור היום בצהריים. התחלתי לדמיין, אני אומרת, רגע, משהו פה לא הגיוני. אז נכנסו יהושע וכלב הקשישים, משה ואהרון נפטרו במדבר, כל הצעירים רצים, ואתם אומרים לי שרצות פה קשישות בנות 80 ו-90, אוי, אני עוד זוכרת את פרעה, כן, אוי, מה היה שם במכת דם, נכנסות ככה עם מסרגות? התשובה היא, כמה שאתם ידמיינים את זה, עזוי, התשובה היא כן. כלומר, זה לא איזה דור לוחמים נחושים וצעירים שנכנס לארץ להילחם. יהושע סוחב איתו את כל הסבתות והסבתות רבות, שיש להם זיכרונות, אוי, ומה היה עם קורח, ואל תשאלו מה היה שם בחוקת וזה. עכשיו, אני חשבתי שאולי לא הבנתי נכון. שלחתי מייל היום בצהריים לתלמיד חכם, באמת יהודי יקר שתמיד עוזר לי עם כל השאלות והקושיות, ויש לי הרבה, על הדברים הכי פשוטים. אני כותבת לו, רגע, רק תן לי להסביר, אפשר להגיד בשיעור שככה זה נראה הכניסה לארץ? הוא מחזיר לי מייל, אומר, תקשיבי, בדיוק לפני שנה שאלת אותי, ואמרתי לך שיהושע וכלב נכנסו עם כל ה-40, חבר'ה, 40 מינוס, ועם מאות אלפי אלמנות מבוגרות. זה נכון, בצאתי את המייל. אני הופתעתי מזה לפני שנה, וכבר הספיק האבק לשקוע בשכל. זה כל כך מפתיע שאתה לא, אתה לא מעכל. מאות אלפי אלמנות מבוגרות, אבל מאמינות, אבל נחושות. הן לא חטו בחטא העגל, ולא בחטא המרגלים, ולא בקורח וכל הדתו, ולא התלוננו פה, ולא בחושם, ונכנסות לארץ ישראל. זה דבר מדהים על כל הדימוי שלנו של יציאת מצרים. ומזה מגיע באמת הסיפור של בנות צלופחד, כדי לספר על האיכות הזאת. ובאמת מסופר שמגיעות חמש הבנות, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן מכיר, סליחה, בן גלעד, בן מכיר, בן מנשה, למשפחות מנשה, בן יוסף, מגיעות משבט יוסף. הרב נריה, משה צבי נריה אומר, שימו לב, מה זה שבט יוסף? הם לא גדלו באוהל של יעקב אבינו, יוסף גדל במצרים. לחבר באוהל של יעקב היה את הסיפור, את ארץ ישראל. לחבר של יוסף היה את הסיפורים על ארץ ישראל. לפעמים הגעגוע, אומרים ישנה ארץ, יותר חזק מלגור באמת בארץ הזאת. לפעמים עולים חדשים, קולטים את ישראל, יותר טוב מאיתנו הצברים, הנייטיב זה הישראלים. דווקא שבט יוסף, תראו איזה אהבת הארץ. חינכו, חינכו, חינכו ככה, עד שהבנות של צלופחד הם ככה עם איזה אהבה. והשמות שלהם, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה. על פניו, בשביל השם צלופחד, נשמע שמות בהחלט יפים שהוא ורעייתו בחרו, אבל שמעתי מאבשלום קור פעם הסבר מאוד יפה על חמשת השמות האלה. כל השמות האלה מסמלים תנועה. הן רוצות לרוץ לארץ ישראל, הן משתוקקות להגיע כבר לארץ. מחלה, מלשון מחול, לזוז, נועה, מלשון נוע, תנועה, לנוע, חוגלה, מלשון לחוג, גם לזוז, מלכה, משורש, ללכת, ותרצה, מלשון לרוץ. אין לנו ספק לאן החמש בנות האלה רוצות לזוז, ובהקדם, והן באות למשה ואומרות בעצם, אבינו מת במדבר, ואנחנו עכשיו חוששות, בנים לא היו לו, והשם שלנו בעצם יימחק, הן באות, באות ומקריבות את משפטן לפני משה, והקדוש ברוך הוא אומר, אל משה, כן בנות צלופחד דוברות, נתון תיתן להם אחוזת נחלה בתוך אחרי אביהם, והעברת את נחלת אביהם להן. כלומר, מוצאים, לא ניכנס לעניין ההלכתי, אבל בעצם אנחנו רואים פה חבורה שמתגעגעת, אוהבת את ארץ ישראל, וזה לא רק זה, שהן אוהבות, אנחנו מגלים פה עוד סקופ היסטורי, מה שנקרא בדיעבדי. אומר לנו הכלי יקר, פרשן שיושב לפני 500 שנה בפולין, הרב שלמה אפרים מלונשיץ, יושב ואומר, שלו היינו שולחים מרגלות ולא מרגלים, באותו דור, אני מקווה, זה מחייב אותנו את אנשים שבאותו, שעכשיו, זה לא אומר שאנחנו ברמה הזאת, זה אומר שצריך לשאוף, כן? אבל אומר הכלי יקר, הפרשן היקר, הכלי יקר אומר, שלו היו שולחים מרגלות, לא היה חטא המרגלות. כי אמר הקדוש ברוך הוא, כך הוא כותב, לפי דעתי, שאני רואה בעתיד, היה יותר טוב לשלוח נשים המחבבות את הארץ, כי לא יספרו בגנותה. לדעתי, היה יותר טוב לשלוח נשים, כאמור. זה לא להגיד, אוקיי, אז אנחנו ברמה יותר גבוהה. זה אומר, יש פה, אמהותינו, שורשים, כן, ואנחנו הפרחים, יש פה באמת דרישה מאוד 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 גבוהה, של, של, של רמה רוחנית, של, של קליטה. הגברים מורידים את הזהב לעשות עגל, והנשים אומרות לא, אומרת על זה המדרש, באותו הדור היו אנשים גודרות את מה שאנשים פורצים. הגברים כל פעם היו פורצים, עוד חטא ועוד חטא ועוד חטא, וכל הזמן הנשים היו גודרות. ואנחנו מכירים את האמירות הידועות של חז"ל, שבזכות נשים צדקניות נגאלנו ממצרים. זה נאמר גם על הדור הזה, בילקוט שמעוני נאמר, אין הדורות נגאלים, אלא בשכר נשים צדקניות שבדור. זה מחייב בהחלט את הנשים בכל דור ודור, בטח בדור שלנו. אבל שוב, אנחנו רוצים לשאול יותר לעומק, למה? אוקיי, אז הן היו צדיקות. אוקיי, אז הן היו יותר טובות. ממה, כמו שאמרנו על אהרון, על קורח, ממה זה נובע? מה היה שונה, בוא נחשוב שנייה, מה היה שונה בין הנשים במדבר לבין הגברים במדבר? פה שוב, זאת שאלה חינוכית. בחינוך כדאי לשאול מחנכים. המחנך הדגול, הרב משה צבי נריה, מסביר לנו את זה בצורה מאוד עמוקה. הוא מתבונן על מערכת החינוכית של הנשים ושל הגברים. הוא אומר כך, בלי חלילה, כן, לומר משהו על אהרון ומשה, מרים חינכה את הנשים, והיא חינכה בדרך אחרת מהם. וכך מסביר רב נריה. מרים הצליחה בעבודת החינוך יותר משני אחיה. משה ואהרון לא עלתה בידם להעלות את המוני העם לדרגה הרצויה. משה ואהרון ודאי בדרגה גבוהה. ההמון, אנחנו רואים כל הזמן את הוויכוחים והמאבקים. ואילו מרים אחותם עשתה וגם יכולה. מרים הנביאה הצליחה להרים את הנשים כולן לרמתה. איך קרה הדבר? סוד ההצלחה החינוכית בקשר האישי עם המחונכים. מרים שרה ורקדה עם הנשים. אנו פוגשים אותה עושה כך פעם אחת, ודבר זה ודאי חזר בכל הזדמנות של שמחה, בשבט או במשפחה. כלומר, זה מתואר פעם אחת, אבל זה כנראה המודל של החינוך. התורה אינה מוסרת לנו פרטים על החיים השוטפים של העם במדבר, אבל המקרה הבודד ודאי מלמד על מנהג של קבע. כך נוצר קשר קרוב בין מרים לחניכותיה, ולקשר זה הייתה השפעה מכרעת. מה שלא זכו לו משה ואהרון, זכתה לו מרים. מה שמחנך אותנו עד היום, אחי אחי, שירה עם ריקוד, ניגון, חוויה, קשר אישי. מרים תופסת תוף מרים, עד היום בגני הילדים תוף מרים זה הלאית, כן? תוף מרים זה הדבר, וככה מהגננות מעבירות עד היום את הגרסה דיינקות על הילדים. באמת יש בזה משהו סמלי אפילו ומרגש. אותו תוף שמרים חינכה את אמותינו, ממשיך ככה, הילדים ממשיכים בריכוז ובמוזיקה לעשות אותו בגן. מרים יצרה קשר אינטימי, אישי, קרוב, ריקודים, שירים, לצרוב, חוויות, כיף. כולנו יודעים שהרבה פעמים שיעור חברה מחנך הרבה יותר משאר השיעורים. והטיול, והמחנה, והקיץ, והקמפ, והחופש, והקייטנה, הרבה יותר מחנכים, נספגים, וככה באמת, באמת צורבים בנו חוויות, יותר מהרבה מאוד שיעורים רגילים. בקייטנה הזאת של מרים, באמת התחנכו נשות המדבר. אנחנו חוזרים אל הבנים. עכשיו תראו, ראינו פה שוב, מה זה אומר להיות בן של ומה אתה לוקח? אני מזכירה, צלופחד מת בחטאו, והן התנהגו אחרת. שוב, דוגמה הפוכה. ועכשיו אנחנו רואים עוד דוגמה קצת, הייתי אומרת, אני לא רוצה שוב להגיד בעייתית, כמעט כל הדוגמאות שהבאנו הן מפתיעות. לכאורה היינו מצפים למשה ובניו, כמו שאמרנו קודם, משה בשווארמה, להבדיל, משה רבנו ובניו. יש למשה בנים, ובני משה, מה זאת אומרת, משה רבנו, מי אם לא ילדיו ראויים? ומופיע פה מישהו, מאוד מאוד אלמוני, אבא שלו, לא היה את הבן של מי הוא, הבן של נון, איזה מין שם זה? הבן של נון, בסופו של דבר גובר על הבנים של משה רבנו. וזה שוב לקח מאוד מאוד עוצמתי ערב הכניסה לארץ. אומרים לנו כאן, אל תבנו חברה של קסטות. אתה נולד בהודו, אתה לא יכול לעבור. אין מוביליות חברתית, אתה תקוע לכל חייך. עכשיו, אם אתה הבן של משה רבנו, אתה לאו דווקא מנהיג את האומה פנימה לתוך ארץ ישראל, ואם אתה הבן של נון, אולי זה דווקא אתה. מי זה נון אגב? אני בכל התורה, ממש קצת חפרתי היום, יש פה מדרש, שם מדרש. בתוך התורה עצמה הוא לא מוזכר בשום הקשר אחר. ואולי זה השיעור הכי גדול. שנון לא היה בפני עצמו מישהו או משהו, ובכל זאת יהושע בן נון, לדעתי נון נולד כדי שיהיה שמות של בנים בארץ עיר. הילדים שלי כזה ארץ עיר בנון, נון, כל מיני כאלה. עכשיו הם עשו ארץ עיר בריש, רמת טראמפ, כאילו כשנגמר להם. מישהו הקים את זה בכלל, מישהו גר שם, לא נראה לי. כל מיני כאלה. אז יש כאלה שמות שהם בתורה בשביל שיהיה לארץ עיר. באמת חפשו, נון לא מופיע, אז תסרקו תורה נביאים כתובים. נון מופיע רק כאבא של, זה לא בן של, אבא עושה את הבן, פה הבן עושה את האבא, יהושע בן נון, עד היום כולם יודעים. אוקיי, אז איך אנחנו מגיעים לאירוע? אנחנו נמצאים אחרי הפרשה של בנות צלופחד, שמקבלות נחלה. ואז המדרש אומר לנו דבר מאוד מאוד מעניין, שאמר משה, דווקא כיוון שעכשיו חילקו נחלות, מי ירש אותי? הגיעה השעה שאני אתבע את הירושה שלי. בא לקדוש ברוך הוא, אם הבנות יורשות בדין, שירשו בניי את כבודי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה. זה המדרש. יהושע הרבה שרת אותך, הרבה חלק לך כבוד. היה משקים ומעריב בבית הוועד שלך, בישיבה של משה רבנו. לא רק זה, היה מסדר את הספסלים, היה פורס את המחצלאות, הועיל והוא שרת אותך בכל כוחו, כדאי הוא שישמש את ישראל שאינו מאבד שכרו. הבנים של משה לא ימשיכו אותו, כי זה לא מספיק להיות הבנים של משה. אם ישבת באוהל ולא למדת תורה, ובאותו זמן יהושע האלמוני שימש ולמד ולמד ולמד, אז הוא ימשיך אותו. שימו לב, לא בני משה ימשיכו, לא בני קורח שעשו תשובה, לא פנחס בתחילת הפרשה עם הקנאות, לא בני אהרון, הבן של נון. כי הוא סידר את המחצלות, כי הוא סידר את הספסלים. היזהרו מבני עניים שמהם תצא תורה. אני רוצה להראות את הפסוק שבו השם בעצם מבשר למשה שהבקשה הזאת של המדרש לא תתממש, ויהושע המשיך אותו. ואומר השם אל משה, קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, וסמכת את ידך עליו. אמרנו שאנחנו מציינים את היורצייט של האור החיים הקדוש, והוא אומר לנו, איש, מה זה איש אשר רוח בו? יש מגוון של פירושים. כותב האור החיים, זה מתוך פירוש הרבה יותר עמוק ומורכב, אבל לקחתי ככה במשפט קצר. איש אשר רוח בו, פירוש שורש כל רוחות הדור ההוא. האם באמת יש יכולה להיות אישיות שמקבצת את כל רוחות הדור ההוא? הפוך לגמרי ממנהיגות שאנחנו רואים היום של פוליטיקה, מפלגה מלשון פלג. אני לוקח מההוא כדי לפגוע בבייס של הזה, שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, ותתתתתתת. המטרה היא לא, לא, כאילו, לא הגוש, כל הזמן אומרים, זה הגוש, רגע, מה עם הגוש השני? שורש כל רוחות הדור ההוא. כלומר, הוא איכשהו לחד את הרוח של כולם, וגם רומם אותה, לא נשאר איתם, גם הרים אותה למעלה. ארוני ברנשטיין כותב קטע מאוד מאוד יפה, על מה זה להיות איש אשר רוח בו. קטע עם תרגול לכל אחד מאיתנו. ופרסמתי את זה הבוקר ככה, וראיתי שהרבה מאוד אנשים ממש לקחו את זה כתרגול אישי. הוא כותב ככה, תסתכל רגע על העץ שמולך. באיזה בוא נסתכל על משהו אחר, נסתכל על המצלמה שם בקצה הבמה, יהודה, אני עושה לך דברים ספונטניים, תנסה לתפוס אותה, יש שם מצלמה בקצה הבמה. באיזה מרחק היא ממך? אז מישהו יגיד, מי שיושב ביציע, שלום ליציע, 30 מטר. אני אגיד, 6 מטר. פה באמצע יגידו, 20 מטר. אומר, אתה בודק כל דבר ביחס לעצמך. באיזה מרחק זה? כמובן, ממני. את כל העולם אנחנו בודקים יחסית אלינו, גם אנשים, לא רק מרחק של חפצים. מגיל אפס אנחנו מרכז האנושות, הכל מסתדר סביבנו. מה שמדהים זה שככה אנשים אחרים רואים אותנו. גם אנחנו רק הרקע, דמות רקע, באיך שהם מסדרים את העולם שלהם. יהושע בן נון נבחר להיות היורש של משה רבנו, כי הוא מסוגל לראות מתוך העיניים של כל אחד ואחת. לא את המרחק מהמצלמה, את העולם. הוא יכול להיכנס ללב שלהם. הוא לא בודק אנשים ביחס אליו, מה אני אקבל ממנו, כמה אני יותר ממנו, כמה אני פחות ממנו, איפה הוא מסדר אותי חברתית, סוציולוגית. הוא נכנס פנימה, מבין אותם מבפנים. משם הוא מרים אותם למעלה. כל אחד יכול להתחיל לפתח תרגמילי גמישות שיעזרו לנו לפנות את עצמנו מהמרכז. מילימטר, מילימטר של תזוזה בתוך הבטון היצוק ששמו האגו שלנו יחולל רעידת אדמה של ממש. כל ההסתכלות שלנו על אנשים וגם הקשר שלנו אל מי שברא אותם יכולים להשתדרג. וגם אנחנו נוכל להיות אנשים אשר רוח בם. אני, תמיד יש לי דוגמאות כאלה, כשהייתי אימא יותר צעירה, והייתי יותר במצוקת בייביסיטריות, היום הילדים קצת גדולים, אתה יכול להשאיר, לחכות וזה, אתה לא צריך, כן, ממש לא צריכה להיות כל הזמן מישהי בבית, אבל בתקופות הרבה הרבה יותר לחוצות, אני זוכרת איך הייתי מתקשרת באטרף, כאילו לחפש בייביסיטר מתוך המאגר, ואתה כל כך ממוקד, פוקוס במטרה שלך, שאין רק אתה בעולם, אני מתקשרת לאחת, אחותי מתחתן את הערב. טוב, אולי חברה שלך יכולה? מזל טוב, איזה יופי, וקרוב אצלך. התקשרת לשנייה, סבתא שלי נפטרה. טוב, אז אולי יהיה בדודה? סליחה, מצטערת לשמוע. אתה כל כך במה שאתה צריך לפעמים, שאתה לא שם לב בכלל לעולם. אז יהושע באמת מציב בפנינו מודל אחר. אני רוצה לסכם את המסע, דיברנו אך ורק על בנים של, שהפרשה ככה מציפה ומראה לנגד עינינו. סיכמתי את זה כך. ראשית, שנזכה ללמוד מכך שבני קורח לא מתו. תמיד, תמיד אפשר לעשות תשובה ותיקון, זה הפסוק אולי הכי אופטימי בכל התורה כולה. שנזכור שבני אהרון לא חיכו לבוקר, ולכן, לכן כנראה מתו מאותה אש זרה. לו רק הם היו ממתינים, שוקלים שיקול דעת, מתאפקים, לא מסמסים תוך שנייה. שנמשיך ברוח הטובה של בנות צלופחד, בזכות נשים צדקניות, גם בדור הזה, ושנזכור שבני משה לא הנהיגו אותנו לארץ, אלא הבן של נון האלמוני, מתוך המסירות שלו גם לתורה וגם היכולת שלו להכיל את כל הרוחות כולן. לילה טוב, תודה רבה לכם, ניפגש בעזרת השם בשבוע הבא, תודה רבה רבה. מזל טוב לכל החוגגים פה, נשמח להכיר אתכם. ערבית, נכון אביחי? ערבית ליד הבמה, עם אביחי, תודה, נפגשים בשבוע הבא.
Ah.